שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף נ"ה במסכת סנהדרין. נלמד מהשורה השישית לפני סוף העמוד הקודם ועד המשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת חיה חנה לאה בת ישראל זיכרונה לברכה. אתמול במשנה ראינו פירוט של כל החטאים שחייבים אליהם סקילה, וחלק מאותם חטאים זה איסורי עריות, אדם שבא לאמו, אשת אביו, אשת איש, קלתו, משכב זכור ומשכב בהמה. היום ניכנס לפרטים לגבי אותם איסורים, ונחלק היום את הלימוד לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי קטן. קטן, אם הוא בא למישהי שאסורה עליו, או קטנה שנבלה למישהו שאסור עליה, אז כמובן שהקטנים עצמם לא נענשים. כל עוד הם לא בר מצווה, אין עונשים. אבל מה לגבי האדם שאיתם הם היו? אז אם זה מוגדר כבעילה, אז הוא כן נענש. מתי זה מוגדר כבעילה? אז הבת צריכה להיות לפחות בת 3 ויום אחד, הבן צריך להיות לפחות בן 9 ויום אחד. פחות מזה, זה לא נחשב כבעילה, וגם האדם הבוגר שעשה את זה לא מקבל סקילה. עכשיו, עד כאן, כולם מסכימים. במה יש מחלוקת? מה לגבי קטן שגבר מבוגר בא עליו במשקף זכור? בין כמה הקטן הזה צריך להיות בשביל שזה ייחשב כבעילה ונעניש את אותו גבר בסקילה? אז לגבי זה יש מחלוקת. רב אומר שהוא צריך להיות מעל 9 ושמואל אומר מעל 3. מה הסברות? רב אומר מעל 9 כי כמו שכשקטן אם הוא בא על אישה הוא צריך להיות לפחות בין 9 בשביל שזה ייחשב כבעילה, אז גם כשהוא עצמו נבעל הוא צריך להיות לפחות בין 9. שמואל אומר שמספיק שהוא יהיה בין 3 כי בפסוק של משקף זכור כתוב ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה. כלומר, התורה משווה את זה למשכב אישה, ולכן כמו שאישה צריכה להיות לפחות בת 3, גם פה מספיק שהוא יהיה בן 3. עד כאן הסעיף הראשון, מי שבעל קטן, האם סוקלים אותו? לפי רב, בתנאי שהקטן הזה הוא לפחות בן 9 ומעלה, שמואל לפחות בן 3 ומעלה. זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי בעילה עם בהמה. כבר אמרנו שמי שבועל בהמה או אישה שנבעלת לבהמה, אז הוא שם בסקילה. השאלה היא, מה אם הבעילה הייתה שלא כדרכה? כלומר, במקום מהפתח מקדימה, מהפתח מאחורה. אז אם אדם בעל אישה ככה שלא כדרכה והיא אסורה עליו, זה נחשב בעילה והוא שם בסקילה. אבל מה לגבי בהמה? האם גם שם זה נחשב בעילה או לא? כשבעצם יש כאן שאלה כפולה. שאלה אחת לגבי גבר שבעל בהמה שלא כדרכה, ושאלה שנייה לגבי אישה שנבעלה על ידי בהמה שלא כדרכה. ולגבי זה, אנחנו נראה 3 דעות. דעה ראשונה זה בברייתא, שהיא אומרת שבשני המצבים חייב סקילה. כלומר, גם גבר שבעל בהמה שלא כדרכה, וגם אישה שנבעלה על ידי בהמה שלא כדרכה. זה בברייתא. לעומת זאת, באמוראים, אנחנו רואים שתי דעות אחרות. רב נחמן ברב חיסטא אומר שהאישה חייבת סקילה, הגבר לא. רב פאפה אומר להפך, הגבר חייב סקילה, והאישה לא. מה הסברות? אז רב נחמן ברב חיסטא אומר שהאישה חייבת, כי כבר הזכרנו את הפסוק מקודם שכתוב משכבי אישה. כלומר, לאישה יש שני משכבים, גם מקדימה וגם מאחורה. שניהם נחשבים משכב, וזה לא משנה אם זה איש עשה לה את זה או בהמה עשה לה את זה, מקדים או מאחורה, בכל מקרה היא חייבת סקילה, אם זה היה מרצון כמובן. לעומת זאת, בבהמה אין את החידוש הזה של משכבי. לבהמה יש רק משכב אחד מקדימה, ולכן גבר שבעל בהמה שלא כדרכה, זה לא נחשב בעילה והוא פטור. זו דעת רב נחמן ברב חיסטא. רב פאפה לעומת זאת אומר להפך, דווקא הגבר חייב והאישה פטורה. מה הסברה? זו סברה כאן קצת קשה להבנה, אנחנו נעזר במרומי שדה, הוא מפרש את זה כך. הוא אומר, יש הבדל בין בעילה בין אנשים לבעילה בבהמות. אצל אנשים, המטרה שלהם זה גם להוליד, אבל גם ליהנות. לעומת זאת בבהמות, גם אם יש להם איזשהו אינסטינקט של הנאה ויצר, בכל זאת הם לא עושים את זה בשביל ליהנות. אין להם מחשבה כזאת של אני רוצה ליהנות, יש להם איזשהו אינסטינקט לעשות את זה בשביל להוליד. עכשיו עם אלה, גם יש הבדל בין שלא כדרכה אצל אישה ואצל בהמה. אצל אישה, כשנבלת שלא כדרכה, היא פחות נהנית. כלומר, זה נחשב דבר לא נורמלי, לכן אנחנו קוראים לזה שלא כדרכה. עכשיו, התורה חידשה שלמרות שזה לא נורמלי, בכל זאת, אם גבר בעל אישה שלא כדרכה, זה נחשב בעילה ושניהם נסכלים. אבל אם אישה נבלה לבהמה שלא כדרכה, כאן אין את החידוש הזה, וכיוון שזה לא כדרכה, היא לא נסכלת. זה באישה שנבלה שלא כדרכה. לעומת זאת, כשגבר בעל בהמה שלא כדרכה, אצל הבהמה, ההנאה היא לא קריטריון בכלל. כל העניין זה האם אפשר להוליד, וכיוון שהביאה הזאת בכל מקרה לא יכולה להוליד, ממילא, כל הביאה הזאת היא שלא כדרכה, לא משנה מאיזה צד, מקדימה, מאחורה, בכל מקרה זה נחשב שלא כדרכה. וממילא, כיוון שהתורה חידשה שלמרות שזה לא נורמלי, בכל זאת הוא נסכל, אז זה לא משנה אם זה מקדימה או מאחורה, כי אין שום הבדל. שניהם לחלוטין לא נורמליים מאותה מידה, ולכן הוא חייב גם כך וגם כך. לעומת זאת, כאמור אצל אישה, מקדימה זה יותר נורמלי מאשר מאחורה, כי בזה היא לפחות נהנית. זו הסברה של רב פאפה, ועד כאן הסעיף הזה. שוב, היו לנו כאן 3 דעות. לפי הברייתא, בשני המצבים חייבים סקילה. לפי רב נחמן ברב חיסטא, הגבר פטור, האישה חייבת, כי כתוב אצלה משכבי אישה. לפי רב פאפה, הגבר חייב והאישה פטורה. אמרנו את הסברה, למרות שכאמור זה עדיין קצת קשה. בכל אופן, עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה בשליש העליון של עמוד א', וזה לגבי המערה. מה זה מערע? אדם שבא על אישה שאסורה עליו, והעבר לא נכנס עד הסוף, אלא רק קצת, יש שתי דעות עד כמה קצת, או שזה רק נגע, או שרק ההתרה נכנסה. בכל אופן זה נחשב מערע, ומבחינתנו זה נחשב ביה. לכן אם אדם עשה כך למשל עם אשתי, שניהם בסקילה, וגם אם גבר עשה כך עם גבר אחר במשכב זכר, כלומר מאחורה שניהם בסקילה, זה ברור. מה לא ברור? שואל רבינה, מה אם אדם עשה הערעה בבהמה? כלומר בעל בהמה ולא נכנס עד הסוף. עונה לו רבה, גם אז הוא חייב סקילה. מה הסברה? כי מאיפה אנחנו לומדים שהרעה גם נחשבת בעילה? יש לגבי זה שני פסוקים. פסוק אחד זה לגבי נידה, כתוב בפרשת קדושים, ואיש אשר ישכב את אישה דווה וגילה את ערוותה את מקורה הערה, מכאן המקור להערעה. ומקור נוסף זה פסוק אחרי זה לגבי אחות אמו ואחות אביו, כתוב שם וערוות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, כי את שערו הערה. עכשיו אומרת הגמרא, לכאורה לא צריך שני פסוקים, הרי את אחות אמו ואת כל שאר העריות אפשר ללמוד מנידה, שבאמת בכולם הערעה נחשבת ביה. אז למה התורה חזרה על זה עוד פעם באחות אמו ואחות אביו? אומר רבא, בשביל ללמד אותנו שגם בבהמה זה נחשב הרעה. ולמה התורה רמזה על זה דווקא בפסוק הזה? אומרת הגמרא שבכלל כל הפסוק הזה לכאורה מיותר, כי הוא נאמר כבר שני פרקים לפני זה בפרשת אחרי מות, ובאמת הגמרא ביבמות דורשת מכאן כל מיני דברים, אז גם את זה התורה כתבה דווקא כאן בשביל לדרוש לבהמה. עד כאן הסעיף השלישי לגבי מערה בבהמה. הסעיף הרביעי הוא אולי הסעיף הכי מוזר שנראה היום, וזה ששאל רווח דבוי ברעמי את רב ששת, מה לגבי אדם שבועל את עצמו, כלומר ממשכב זכר מאחורה. עכשיו אמר לו רב ששת, כבסטן, מה אתה שואל אותי שאלות מגילות כאלה שממילא לא יכולות להיות? הרי טכנית אי אפשר להביא את העבר עד כדי כך אחורה. אומר רב אשי, זה כן יכול להיות. אם מדובר לא בעבר קשה, אלא בעבר מת, ומדובר כנראה בעבר מאוד ארוך, אז הוא יכול להעביר אותו אחורה. אז האם הוא חייב או לא? אז אומר רב אשי, זה תלוי. אם אנחנו אומרים שמי שמשמש עם מישהו שאסור עליו בעבר מת, אז הוא חייב, אז גם כאן הוא חייב, ולא רק שהוא חייב, הוא חייב על שני איסורים, גם על זה שהוא שכב עם גבר, וגם על זה שהוא נשכב לידי גבר, במקרה הוא גם השוכב וגם הנשכב. אבל אם אנחנו אומרים שמי שמשמש בעבר מת פטור, אז גם כאן הוא פטור. זה היה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי והאחרון מתחיל ברבע התחתון של עמוד א', וזה סקילת הבהמה. כלומר, הזכרנו מקודם שמי שבועל בהמה או אישה שניבלת על ידי בהמה, גם האדם וגם הבהמה נסקלים. אז מקודם דיברנו על סקילת האדם, עכשיו נדבר על סקילת הבהמה. למה סוקלים את הבהמה? אז המשנה בדף הקודם הסבירה שיש כאן שתי סיבות. סיבה אחת, לפי שבאת לאדם תקלה על ידה, כלומר, אנחנו מענישים את הבהמה כביכול כי על ידה בן אדם עשה חטא. וסיבה שנייה, דבר אחר אומרת המשנה, שלא תה בהמה עוברת בשוק ויאמרו, זוהי שנסקל פלוני על ידה. כלומר, אנחנו נסקול את האדם, אבל אם הבהמה עדיין תמשיך ותחיה, כל פעם שיראו אותה, כולם יצביעו ותראו, הנה, זה הבהמה שרובן בא עליה, וכל פעם יזרחו בחטא של רובן, וזה בושה גדולה לרובן, אפילו שהוא כבר מת ושהוא חוטא, התורה חסה על כבודו, ולכן הורגים את הבהמה. אז עוד פעם יש לנו כאן שתי סיבות, לראשונה נקרא תקלה, שבה התקלה לאדם על ידה, ולשנייה נקרא קלון. שוב, תקלה וקלון. עכשיו המשנה הזכירה את שתי הסיבות, אבל שואלת הגמרא, האם בשביל לסקול את הבמה צריך שבאמת יהיו שתי הסיבות? כלומר, מה קורה אם יש איזושהי סיטואציה שבה יש רק אחת מהסיבות? האם גם אז סוקלים את הבמה או לא? מתי זה יכול לקרות? אז מקרה שבו יש רק תקלה ולא קלון, אומרת הגמרא, זה יכול להיות בגוי שבא על בהמה. למה? כי לגוי גם כן אסור לבוא לבהמה, כלומר תקלה יש, אבל קלון אין, כי לגויים לא אכפת. בתקופת הגמרא הם עשו את זה כל הזמן, זה לא היה בושה מבחינתם. זה תקלה בלי קלון. מה לגבי קלון בלי תקלה? אומרת הגמרא, זה קורה אם ישראל בא על בהמה בשוגג, כלומר הוא לא ידע שזה אסור. אז כאן תקלה אין, כי זה היה רק בשוגג, אבל קלון ודאי שיש. אז שוב, בגוי יש תקלה ואין קלון, בשוגג אין תקלה, אבל יש קלון. עכשיו, מה הדין במקרים האלו? אז הגמרא דנה בכל אחד מהמקרים האלו בנפרד, אבל יש חלק מהדיון שהוא משותף לשני המקרים, אז אותו נשמור לסוף ונראה אותו לגבי שני המקרים ביחד. בכל אופן, נתחיל במקרה הראשון. גוי שבא על בהמה, יש תקלה ואין קלון, האם סוקלים את הבהמה? אז לגבי זה, הגמרא מביאה שלושה אמוראים, רב ששת, אביי ורבא, ששלושתם בעצם מסכימים שסוקלים את הבהמה, למרות שלכאורה יש כאן רק תקלה ולא קלון, אבל הם נחלקו ביניהם מה הסברה. רב ששת לומד את זה מברייתא, הברייתא אומרת שכמו ששורפים עץ אשרה, כך צריך להשמיד כל דבר שנעשה בו חטא, אז אומר רב ששת, זה כולל גם את הבהמה, נעשה בחטא, אז גם אם אין קלון, בכל זאת צריך לסקול, זה רב ששת. אבל הגמרא מקשה על זה, היא אומרת, אם אתה אומר שכל בהמה שעשו בחטא צריך לסקול אותה, אז למה אם גוי או אפילו אם יהודי שתחוו לבהמה לא עושים שום דבר לבהמה? לכן את הסברה הזאת של רב ששת ללמוד מעץ אשרה, הגמרא דוחה, ואנחנו עוברים לשתי הסברות הבאות, של אביי ושל רבא. עכשיו קודם נאמר במה שניהם מסכימים, ואז נראה את ההבדל ביניהם. שניהם מסכימים, בניגוד למה שרב ששת אמר, שבשביל להרוג בהמה לא מספיק תקלה. כלומר, אם זה רק תקלה בפני עצמה, לא סוקלים. וזה שבעץ כן שורפים, אפילו שזה רק תקלה, אל תלמד מעץ לבמה. התורה יותר קלה על ההדק בשריפה של עצים מאשר בסקילה של בימה. זה יותר חמור. לכן אל תלמד מעץ לבמה. אז מה כן צריך בשביל לסקול בימה? אז קודם כל צריך תקלה וצריך עוד משהו. מה זה עוד משהו? אז נתחיל דווקא עם רבה. רבה אומר צריך תקלה וצריך שגם הבימה עצמה נהנית מחץ. ולכן כשאדם בעל בימה, גם הבימה עצמה שותפה לחץ, אז היא נסקלת גם אם האדם הזה הוא גוי. כי יש כאן תקלה ויש כאן הנאה לבימה. אבל כשאדם משתחווה לבימה, לא משנה אם זה יהודי או גוי, הרי הבימה פשוט עמדה שם, היא לא עשתה שום דבר, פשוט השתחוו לה, היא לא נהנתה, היא לא שותפה לחץ בשום צורה שהיא, אז באמת לא עושים לבימה שום דבר. זאת הסברה של רבה. הסברה של הבאי לעומת זאת, זה שבאמת בשביל לסקול בהמה צריך גם תקלה וגם קלון. צריך את שניהם, ולכן כשמשתחווים לבהמה, כיוון שאין כאן קלון, לא עושים לבהמה שום דבר. לעומת זאת, כשיהודי ואפילו גוי, כשהוא בועל בהמה, כאן הקלון הוא כל כך גדול, שבניגוד למה שחשבנו מקודם שאצל גוי זה לא נחשב קלון, אומר הבאי לפי הפירוש השני של רשי, הקלון הוא כל כך גדול שגם אצל גוי זה נחשב קלון, ולכן גם אצל גוי סוקלים את הבהמה. זאת הסברה של הבאי, נחזור עוד פעם על הדעות. לפי שלוש הדעות, סוקלים את הבמה גם כשזה גוי בעליה. לפי רב ששת, כי באמת מספיקה תקלה ולא צריך קלון. לפי רבה, כי כאן גם הבמה נהנית, כלומר צריך גם תקלה וגם שהבמה עצמה קצת יהיה שותפה לחטא. לפי הבאי, באמת צריך את שניהם, גם תקלה וגם קלון, וגם בגוי יש את שניהם. עד כאן השלב הראשון לגבי גוי, ששם אמרנו לכאורה שיש תקלה אבל אין קלון. השלב השני זה במקרה הפוך, זה בשורה החמישית בעמוד א', וזה כשישראל בעל בהמה בשוגג, ששם אמרנו שיש קלון, אבל אין תקלה, כי זה היה בשוגג, האם שם סוקלים או לא. כאן הגמרא לא מביא הדעות באמוראים, אלא היא מנסה להוכיח משתי משניות בנידה. המשניות בנידה לא מדברות אמנם על שוגג, אבל הן מדברות על מצב שלכאורה גם אצלו יש קלון אבל אין תקלה. איזה מצב? קטן או קטנה שהיו עם בהמה. למה? כי שם אמנם יש קלון, כי זה בכל זאת בושה גדולה לבוא על בהמה גם אם אתה קטן, אבל אין תקלה, כי הרי הם קטנים, זה לא נחשב חטא. ומה המשניות האלו אומרות? שהבהמה נסקלת. אז מכאן לכאורה אפשר ללמוד גם לשוגג. כלומר, בכל מקרה שבו יש קלון ואין תקלה, זה מספיק בשביל לסקול, גם בקטן וגם בשוגג. זה הניסיון של הגמרא להוכיח, אבל הגמרא דוחה. היא אומרת, אל תשווה בין שוגג לבין קטן. בשוגג זה באמת לא נחשב תקלה, כי זה היה בשוגג, הוא לא ידע שזה חץ. אבל קטן, אמנם לא מענישים קטן, אבל המעשה עצמו עדיין נחשב תקלה. התורה פשוט חסה על קטנים ולא מענישה אותם, אבל זה כן נחשב תקלה. לכן שם זה מובן שסוקלים את הבמה, כי זה גם קלון, וזה כן נחשב גם תקלה. לכן שם מובן שסוקלים, אבל אתה לא יכול ללמוד משם לשוגג, כי בשוגג זה באמת רק קלון, אז אולי בשוגג לא סוקלים. אז זה היה ניסיון להוכיח שכן, אבל הגמרא דחתה. אגב, לגבי מה שאמרנו הרגע, שגם לקטנים אמנם לא מענישים אותם, אבל זה כן נחשב חטא, יש כמובן דיונים רבים בראשונים ובאחרונים, כי זה נוגע ממש למהות של הבנת מעשי העבירה, עניינים מאוד עמוקים, לא ניכנס לזה כאן, אבל תדעו שיש כאן במה לדון. בכל אופן, עד כאן הדיון לגבי המצב השני של שוגג. אז עכשיו בואו נעשה סיכום קצר. דיברנו על שני מצבים, מצב אחד של תקלה בלי קלון, שזה בגוי, ומצב שני של קלון בלי תקלה, כלומר של שוגג. ועכשיו, בסוף הדיון של כל אחד מהמצבים האלו, הגמרא מנסה להוכיח מהמשנה שלנו. מה ראינו במשנה שלנו? ראינו שיש שם רישה וסיפה, כלומר שני הסברים למה סוקלים את הבמה. בהסבר הראשון כתוב לפי שבא לאדם תקלה על ידה. בהסבר השני כתוב דבר אחר, שלא תהיה בהמה עוברת בשוק, ויאמרו זוהי שנסקל פלוני על ידה. אלה שני הסברים, ולכאורה באופן פשוט, ההסבר הראשון מדבר על תקלה, וההסבר השני מדבר על קלון. כך הבנו עד עכשיו. אבל עכשיו הגמרא מערערת על זה, והיא מערערת גם על הרישה וגם על הסיפה. בואו נתחיל בסיפה. בסיפה, עד עכשיו הבנו שמדובר פה רק על קלון. עכשיו אומרת הגמרא, בעצם מדובר על שניהם. למה? כי כשהמשנה אומרת שאנשים יצביעו על אותה בהמה ויאמרו זוהי שנסקל פלוני על ידה, היא בעצם מזכירה את שני הדברים. היא גם מזכירה את עצם החטא שהוא נסקל על ידה, והיא גם מזכירה את הקלון שיהיה לו בזה שכולם יצביעו. אז בעצם בסיפה יש שני הסברים, גם קלון וגם תקלה. אז אם היה לנו רק את הסיפה, היינו חושבים שבאמת בשביל לסקול בהמה יש שני תנאים, גם שיהיה קלון וגם שיהיה תקלה. אבל, אומרת הגמרא, אין לנו רק את הסיפה, יש גם את הרישה. וממילא, כיוון שבסיפה מוזכרים שתי הסיבות, חייבים לומר שברישה מוזכרת רק סיבה אחת. כי אם גם שם מוזכרים שתי הסיבות, אז למה צריך את הסיפה? אז ברישה יש רק סיבה אחת, וממילא, אם נלך לפי הרישה, אפשר להוכיח מכאן שמספיקה אחת מהסיבות בשביל לסקול את הבמה, או קלון או תקלה. עכשיו, לאיזה מהם הרי שמתכוונת? אז באופן פשוט, לכאורה היא מתכוונת לתקלה, כי הרי זה מה שכתוב שם, לפי שבא לאדם תקלה על ידה, אז לכאורה אפשר להוכיח מכאן שמספיקה תקלה, כלומר, המקרה של גוי. אבל אומרת הגמרא, לא, גם זה לא הכרחי, כי כשהרי שאומרת תקלה, אמנם עד עכשיו הבנו שכוונה היא התקלה של עצם החטא, אבל אומרת הגמרא, אולי לא, אולי הכוונה היא לתקלת קלון. כלומר, כשאנשים יראו את הבהמה ויזכרו באותו חוטא וזה יבייש אותו, זה תקלה שזה מבייש אותו, תקלת קלון. ולכן, אמנם אפשר להוכיח מכאן שמספיקה אחת מהסיבות, אבל אי אפשר להוכיח איזה, כי אולי הכוונה היא לתקלה של החטא, ואולי הכוונה היא לתקלה של הקלון, ולכן אמנם באחד מהמקרים, או בגוי או בשוגג, אפשר להוכיח מהמשנה שסוקלים, אבל כאמור, זה לא ברור לאיזה מהמקרים. עד כאן הסעיף החמישי, מה הקריטריונים לסקילת הבהמה, האם צריך גם תקלה, גם קלון או שמספיק אחד מהם ואיזה? בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, דיברנו היום על מצבים שונים של בעילות איסור, חילקנו את זה לחמישה סעיפים, בסעיף הראשון דיברנו על קטן או קטנה, בשביל שהבעילה שלהם תחשב כאיסור, הקטן צריך להיות בן 9, הקטנה צריכה להיות בת 3, ושאלנו מה לגבי אדם שבעל קטן במשקף זכור, בין כמה הקטן הזה צריך להיות בשביל להניש את הגדול, רב אומר בן 9, שמול אומר בן 3. בסעיף השני שאלנו מה לגבי ביעה עם בהמה שלא כדרכה, כלומר גבר שבעל בהמה שלא כדרכה, או אישה שנבעלה על ידי בהמה שלא כדרכה, לגבי זה ראינו 3 דעות, או ששניהם חייבים, או שרק האישה, או שרק הגבר. בסעיף השלישי דיברנו על מערה, מי שמערה באישה או מערה בזכר ודאי חייב, אבל מה לגבי מי שמערה בבהמה? אומר רבא, גם הוא חייב, והוא לומד את זה מהרעה שכתובה באחות אמו, שהיא מיותרת כי אפשר ללמוד את זה מנידה, והסעיף הרביעי, מי שבועל את עצמו באיבר מת, אומר רבא שלפי הדעה שמי שמשמש את מי שאסור עליו חייב, אז גם כאן הוא חייב, גם משום שוכב וגם משום נשכב, ובסעיף החמישי ראינו שסוקלים את הבהמה בגלל תקלה ובגלל קלון, ושאלנו מה קורה אם יש רק אחד מהם, כלומר, או בגוי ששם לכאורה יש רק תקלה ואין קלון, או בשוגג ששם יש רק קלון ואין תקלה, לגבי גוי ראינו כמה דעות שכן סוקלים, לגבי שוגג ניסינו ללמוד מקטן ששם סוקלים, אבל דחינו שם זה נחשב גם קלון וגם תקלה, בשוגג זה לא תקלה. הצלחנו ללמוד מהמשנה שמספיק אחד מהדברים, אבל אי אפשר להוכיח איזה מהם, או תקלה או קלון, כל טוב.